Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הפרשות מהנרתיק הן אוצר של מידע. כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. ענף הרפואה רגיל להבחן מחלות על ידי נוזלי גוף, אבל מתעלם מהפרשות וגינליות שנותרו טבו. רוב הגברים לא יודעים בכלל מה הן, אומרות דוקטור שלומית יהודאי רשף ודוקטור אינבל צפיר לוי. אז הן החליטו לקחת את המחקר לידיהן ולחולל מהפכה בתחום עם בדיקה ביתית שתשתמש בהפרשות כדי לזהות שלל בעיות ומחלות, מאנדומטריוזיס ועד סרטן. הפרשות מהנרתיק הן אוצר מטורף של מידע קליני וביולוגי על כל דבר שקורה לנו בגוף, אבל עד היום הוא לא נחקר, אומרת דוקטור שלומית יהודאי רשף, מנהלת המכון לחקר רפואי בבית החולים רמב״ם. ישנם בנוזלים הללו אלפי ביומרקרים, חלבונים שונים ששיעורם בגוף עולה ויורד בתגובה לכל מיני מצבים פיזיולוגיים, מגידולים סרטניים בשחלות או בצוואר הרחם, דרך בעיות בביוץ ועד אנדומטריוזיס. לכל פתולוגיה יש את פרופיל הביומרקרים שמאפיין אותה. לשם כך, הקמנו את חברת הביוטק ג'ינלייף. מטרתה היא למצוא את הפרופיל המדויק ביותר עבור כל פתולוגיה. זה נשמע מהפכני. איך ייתכן שהמחקר הרפואי לא התייחס עד היום להפרשות וגינליות כמקור מידע? יש לנו תיאוריות לגבי זה, מחייכת דוקטור אינבל צפיר לוי, שותפתה של יהודאי רשף ומנכלית החברה. התשובה הפוליטיקלי קורקט היא שנפח ההפרשות קטן, הן לא כמו דם שאפשר להוציא 100 מיליליטר ממנו. רק לאחרונה התפתחו שיטות אנליזה שמאפשרות לבדוק הרבה דברים במעט מאוד חומר. זו גם הסיבה לכך שכיום, בניגוד לעבר, ניתן לחקור רוק, דמעות ונוזל עמוד שדרה. ומה התשובה הלא פוליטיקלי קורקט? כשאני עומדת מול גברים ומדברת איתם על הפרשות מהנרתיק, גם בכנסים מקצועיים, אני לרוב צריכה להסביר מה הן בכלל. הם פשוט לא יודעים. אז אני אומרת להם שזה נוזל, כמו דמעות. אבל אם אתה לא מודע לחומר, איך תחקור אותו? זה עד כדי כך פשוט. רופאים אמנם מודעים להפרשות והם מסתכלים עליהן, בוחנים את הצבע שלהן, מריחים אותם, לפעמים לוקחים משטח, אבל בסופו של דבר, רופאים הם לא חוקרים. אין להם פנאי לזה. צפיר לוי אומרת בנימוס ובדיפלומטיות מה שנשים רבות אומרות בקול ובבוטות יותר ויותר בעשור האחרון. עולם הרפואה נשלט בידי גברים ומתנהל עבור גברים. ומה שלא מפריע לגברים לא מקודם במחקר. כך למשל בספרה החדש Unwell Woman מראה דוקטור אלינור קלגהורן כי רופאים מתייחסים לרוב לכאב של נשים כבעל מקור נפשי או רגשי. ולכן נשים מקבלות פחות מרשמים למשככי כאבים ופחות הפניות לבדיקות מעמיקות, ויש להן יותר סיכוי לקבל הבחנה שגויה למצבן. זה אולי מסביר גם למה הפרשות וגינליות לא זכו להתייחסות. גברים יכולים לחקור צואה, שתן, קי, דם, רוק וזרע, אבל הפרשות מהנרתיק הן סדין אדום שמעדיפים להדחיק. אחת הדוגמאות המובהקות לאפליה שממנה סובלות נשים בטיפול רפואי היא אנדומטריוזיס. מחלה שמתאפיינת בקשת רחבה של ביטויים, מדימום ויסטי רב ומושך, דרך כאבים בקיום יחסי מין והפרעות במערכת העיכול, ועד כאבים כרוניים, עייפות כרונית וקושי להרות. אף שכיום ידוע כי אחת מכל 10 נשים בגיל הפוריות סובלת ממנה, זמן האבחון הממוצע של המחלה עומד על עשור, בעיקר בגלל בורות של רופאים. הרופאים אמרו לי שאני יפה מכדי להיות חולה. שאלו אותי למה שמתי אודם אם אני חולה, והיו בטוחים שהבעיה שלי היא נפשית ושאני צריכה כדורים פסיכיאטריים. כך מספרת אביבית זהבי ביינשטוק, בת 39, מדריכת פילאטיס מנס ציונה וחברה בוועד המנהל של עמותת אנדרומטריוזיס ישראל. במשך שנים היא סבלה מדימומים קשים, עצירות וכאבי אגן משתקים, ונדרשה לעבור קולונוסקופיה, סינוסקופיה, בדיקה רקטלית, CT, MRI, בדיקות דם, בדיקות וגינליות, אולטרסאונד תלת-ממד ודו-ממד, ובכל פעם לא מצאו כלום, היא נזכרת. רק כשהגיע קרוב לחסימת מעיים ונאלצה להשתמש בקטטר, הגיעה ההבחנה הרשמית של אנדומטריוזיס. בעקבותיה היא קיבלה את הטיפול הנכון, ניתוח כריתת נגעים מהמעיים ומצינור השופחה. את המצב האבסורדי הזה בדיוק רוצות לשנות צפיר לוי ויהודה אי רשף. ג'ינה לייף, שייסדו ב-2015 עם פרופסור רוני מיכאלי, פיתחה פלטפורמה לזיהוי פתולוגיות על בסיס הפרשות וגינליות, והיא עובדת על פד חכם שיספק אבחון מוקדם לשלל אינדיקציות רפואיות, מאנדומטריוזיס ועד סרטן השחלה וסרטן צוואר הרחם, שישווק ב-2025 כמוצר מדף, ממש כמו בדיקת הריון או בדיקת קורונה, ויחסוך מנשים פרוצדורות פולשניות מיותרות ושנים רבות ללא אבחון. איך זה יעבוד? את הפד האישה מדביקה לתחתונים ולובשת במשך 6-7 שעות, שבסופן היא הופכת את הפד. בצד שמודבק לתחתונים יש חלונית קטנה, שבתוכה יש מעין נצרה שצריך לשלוף, שגורמת לנוזלים להשתחרר ולרוץ בתעלות ננומטריות על גבי הסטריפ של הבדיקה. בתוך דקות מתקבלים פסים, שהם בעצם תוצאות הבדיקה. את התוצאות מצלמים בסמארטפון, מעלים לאפליקציה, ואת הפענוח שלהן מקבלים לנייד בתוך דקות אחדות. על הפוטנציאל הגלום בפיתוח השאפתני הזה ניתן ללמוד מהצטרפותה של יזמית ההייטק דוקטור אורנה ברי, בעצמה חולה בסרטן הרחם והשחלה לדירקטוריון החברה לפני כשנה וחצי, ומשני סבבי הגיוס המצליחים שלה, השני מסתיים בימים אלה, שהסתכמו ביותר ממיליון דולר. ג'ינה לייף אף זכתה באחרונה בתוכנית האקסלרטור היוקרתית Mass Challenge שבבוסטון, ארצות הברית, משבצת שעליה התחרו 400 מיזמים שונים השנה. הקורונה עזרה לנו. בבית החולים רמב״ם מתנהל ביובנק ייחודי שבו מופקדות מאז 2019 מאות דגימות של הפרשות וגינליות של נשים בריאות וחולות. למיטב ידיעתי זהו הביובנק הראשון מסוגו בעולם, אומרת יהודה אי רשף, בת 52, המדענית הראשית של ג'ינה לייף, הוא צמח מתוך הניסוי הקליני שלנו. תחילה נאספו בבנק דגימות מנשים עם סרטן השחלה ומנשים בריאות, ובשנה וחצי האחרונות נאספות הפרשות גם מנשים עם אנדומטריוזיס. כרגע אנחנו מריצות ניסוי על ההפרשות האלה, בשיתוף עם דוקטור יורי פז ודוקטור עידו מיק מרמב״ם, כדי לבדוק מהם הביומרקרים הייחודיים לאנדומטריוזיס. איך נולד הרעיון לבחון את ההפרשות הללו? יש לי דוקטורט בביולוגיה מולקולרית וגנטיקה, ואת כל המחקרים שלי בטכניון עשיתי בחקר צמחים. אבל כשהגעתי לפוסט-דוקטורט באוניברסיטת קורנל כדי לחקור אקת פוספט בצמחים, חשבתי לעצמי לראשונה שאם אני יכולה לראות מצבי חולי בצמחים באמצעות ניתוח של מיצוי איבריהם, למה שלא אוכל לעשות זאת גם באנשים באמצעות ניתוח של הפרשות גוף? הרעיון לבדיקה החל לצמוח ולהתגלגל ב-2006, בזמן חופשת הלידה שלי עם בני הצעיר עידו. באותו זמן פרופסור רוני מיכאלי, ידיד קרוב שלנו מקורנל, סיפר לי שאימא שלו אובחנה עם סרטן שחלות גרורתי. שיתפתי אותו שיש לי רעיון לבדיקה שיכולה לזהות סרטן שחלות בשלבים מוקדמים. מכאן ההתמקדות הייתה בסרטן שחלות, מתוך מחשבה בהמשך להוסיף עוד אינדיקציות. למה בחרת להתמקד דווקא בהפרשות מהנרתיק? אפשר לבחון כל סוג הפרשה, אבל כדי לגלות סרטן שחלות ופתולוגיות אחרות במערכת הרבייה הנשית, הכי נכון להסתכל על הנוזל שמנקז בצורה לוקלית את האיברים הרלוונטיים. שנתיים לאחר שהחלה במחקר, יהודה אי רשף החליטה לעצור אותו. חברת התרופות רוש יצאה בדיוק בהכרזה שהיא משיקה בדיקה לאבחון מוקדם של סרטן השחלות באמצעות סרום הדם, וזה נראה לי יומרני מדי להתחרות בה. אז שמתי את הנושא בצד, אבל המשכתי לעקוב ולבדוק מה קורה עם הבדיקה שלה. ורק שהבנתי שהפתרון שלהם לא צלח ולא נותן מענה אמיתי לאבחון מוקדם, חזרתי לקדם את הרעיון שלי והעלינו הילוך. כיום כואב לי שעבד לנו כל כך הרבה זמן יקר, גם בגלל בירוקרטיות, חוזים והסדרים מול גופי מדינה שונים. גם עבור צפיר לוי, 41, חופשת הלידה האחרונה היוותה נקודת מפנה בקריירה, אולם מכיוון אחר. אחותה הגדולה, חווה, סבלה מתסמונת פריידר ווילי, תסמונת הרעב הקטלני, ולכן היא הגיעה לפקולטה לביולוגיה בטכניון כדי לחקור מחלות לעומק, ושם עלתה על המסלול המהיר לדוקטורט באימונולוגיה של סרטן. זו לא הייתה בחירה מקרית. ב-2015, כשצפיר לוי הייתה בהיריון מתקדם עם ילדה השלישי, אחותה גססה מסרטן המעי הגס ומתה בגיל 38 בלבד. זה הסיפור הטראומטי שלי, היא מסכמת. לא נראה לי שהוא יצא לי מהמערכת בחיים. צפיר לוי נסעה עם משפחתה לפילדלפיה. שם עסקה בפיתוח תרופות ובדיקות דיאגנוסטיות בחברת הביוטק אבי, ולאחר 3 שנים, כשהתכוונה לחזור לארץ וחיפשה עבודה, חבר משותף הציע שתדבר עם יהודאי רשף, שאותה הכירה עד אז באופן שטחי ממסדרונות הטכניון. דיברנו והיה בינינו קליק, היא מספרת. מיד כשהסבירה לי על הרעיון, אמרתי, זה נועד להיות. חזרתי לארץ בסוף 2018, והתחלנו לארגן את עצמנו לקבלת מימון מחממת מיינדאפ של המדען הראשי, חממה לבריאות דיגיטלית של הקרנות Impact First ופיטנגו, מדטרוניק, IBM ובית החולים רמב״ם. מקץ שנה ג'ינה לייף התקבלה לחממה ויצאה לדרך בינואר 2020, ואז מגפת הקורונה השביטה את העולם. בזמנו חשבנו איזה מזל רע. היום אני יודעת שזה דווקא עשה טוב, היא אומרת. איך זה עשה טוב? כל עניין האבחון המוקדם לקה בחסר טרום עידן הקורונה, גם מבחינת מודעות, גם מבחינת משאבים וגם מבחינת טכנולוגית. היום כל אחד יודע מה זה PCR ומה זה מטוש, ולי קל מאוד להסביר למה יש יתרון גדול מאוד בלגלות מחלה מוקדם. זירוז ההליכים בחסות הקורונה הביא לכך שהדור הראשון של הפיתוח של ג'ינה לייף עתיד לצאת למרפאות כבר ב-2023, במקביל לבדיקת סרטן השחלה. זאת תהיה מעין ספוגית, סוואב, שדוגמת הפרשה נרתיקית, מסבירה יהודאי רשף. טובלים את הספוגית בנוזל, מריצים את הנתונים ומקבלים סרגל כמותי שמראה את כמות הביומרקרים השונים. אנחנו מפתחים אפליקציה לטלפון שמצלמת את השנתות שמתקבלות על הסטריפ של הפד, וכל האנליזה נעשית על ידי האלגוריתם של האפליקציה, שיודע לחשב את עוצמת המדדים שנדגמו ולפענח אם זה אנדומטריוזיס או לא. עד אז המשימה של ג'ינה לייף היא למצוא את פאנל הביומרקרים המדויק ביותר עבור כל פתולוגיה. בניסוי הקליני שלנו אנחנו בעצם שואלות את התאים אילו חלבונים יהיו הראשונים שיעידו על קיומם. עבור סרטן השחלות למשל, התחלנו מ-85 חלבונים, ומתוכם מצאנו 23 שהראו מובהקות גבוהה בהבחנה בין בריאות לחולות. עכשיו אנחנו בוחנות את ה-23 האלה על אוכלוסייה גדולה של נשים חולות ובריאות כדי לתקף את הסטטיסטיקה. ועל בסיס הניסוי הקליני נבחר את חמשת הביומרקרים הכי טובים מתוך ה-23 באמצעות בינה מלאכותית. למה בעצם צריך לבחור חמישה מתוכם ולא להשאיר את כל ה-23? גם כי זה יעשה את הבדיקה מאוד מאוד יקרה, וגם כי כל האנליזה תהיה מורכבת מדי. אנחנו מחפשות את הקומבינציה המינימלית לזיהוי מדויק, ולפעמים דווקא ריבוי ביומרקרים יכול לגרום להורדה של הספציפיות. הסמן הסרטני CA125 למשל, שנהוג לבדוק אותו כשעולה חשד לאנדומטריוזיס, עולה בתגובה להמון מצבים פיזיולוגיים. סרטן השחלות, דלקת, שפעת, מצב נפשי ירוד, כך שלפי הממצאים שלנו עדיף להתמקד בביומרקרים אחרים לצורך המטרה. ממש לאחרונה הייתה לנו פריצת דרך משמעותית, מספרת ספיר לוי. עד היום חוקרים חיפשו ביומרקרים לאנדומטריוזיס רק באזורי המחלה עצמה, אבל בניסוי האחרון שלנו גילינו שהביומרקרים נמצאים דווקא במערכת החיסון. זו בשורה של ממש לחולות, משום שהיא סוללת את הדרך לאבחון מוקדם ולטיפול במחלה. הניסוי עוד לא הסתיים, אבל התוצאות הראשונות מבטיחות מאוד. מכאב כרוני עד פגיעה בפוריות. התחלתי לסבול מכאבים חמורים כבר בגיל 14, אבל האבחון שלי כחולת אנדומטריוזיס הגיע רק 15 שנה לאחר מכן, ובניתוח, מספרת הגר מלניק, בת 32, מנהלת אדמיניסטרטיבית משווי ציון. וזה עוד כלום לעומת אימא שלי. לאחר שאני אובחנתי, הבחנו גם אותה באיחור של 40 שנה. כי כשנשים מתלוננות על כאבים, אז קודם כל פותרים אותן באמירה שלכולן כואב. ואם זה ממשיך, מפנים אותנו לטיפול בהיסטריה או למוסדות בריאות הנפש. ברור שאם הייתה מחלה שפוגעת באחד מתוך 10 גברים וגורמת להם לכאבים בסקס, פוגעת בפוריות או סתם גורמת להם לדמם ללא הפסקה מעבר המין, לא רק שכבר מזמן היו מוצאים שיטת אבחון מהירה, אלא שבטח כבר הייתה תרופה. המודעות הגוברת לאנדומטריוזיס לא שיפרה את המצב? המודעות אמנם עולה, אך המון רופאים עוד מתעקשים לא להפנות להמשך ברור ומסרבים לתת הפנייה למומחה אנדומטריוזיס בטענה שזו מחלה אופנתית. גם טל ארבל, בת 39, בעלת מותג הנעליים והעתיקים נורמן אנד בלה, שהובחנה עם אנדומטריוזיס אחרי יותר מעשור, נאלצה לדאוג לאבחון שלה בעצמה. בגיל 20, במהלך השירות הצבאי שלי, התעוררתי בוקר אחד ממוסמרת למיטה, היא מספרת. לא יכולתי להתיישב, לא יכולתי לקום לשירותים. זה היה כאב כל כך טראומטי שהיו צריכים לסחוב אותי על אלונקה. ושם התחיל להסתבך המצב שלי. כי בעצם אף אחד לא הצליח להגיד לי מה קורה. במשך המון שנים אמרו לי שזו איזושהי בעיה שקשורה למערכת הרבייה, משהו הורמונלי, ציסטות. דיברו איתי באוויר ולא נתנו לזה ממש שם. אמרו לי גם, כמובן, שאני היסטרית, שאני מדמיינת. שלחו אותי לפסיכולוג. ארבל קיבלה טיפול הורמונלי. התאשפזה סמוך לווסת מדי חודשיים שלושה, ואחת לחמש שנים גם עברה ניתוח לכריתת הנגעים שלה. בסך הכל עברה ארבעה ניתוחים כאלה עד קבלת ההבחנה. ב-2013 החלטתי שזה לא יכול להימשך ככה, היא מספרת. היו לי דימומים מטורפים, ברמה שצריך ללכת לרופא ולצרוב כלי דם. עברתי אין סוף חוויות ובדיקות. התחלתי לחקור באינטרנט והגעתי לפורום אנדומטריוזיס בתפוז, רק אז הבנתי. כשיצאתי מהניתוח האחרון, ההבחנתי, התעוררתי עם פחות שתי חצוצרות, פחות חתיכה משלפוחית השתן שנחרטה, פחות חתיכה די נרחבת מהמעי. המילים הראשונות שהרופא אמר לי הן, טל, אני מצטער על כל הסבל שחווית בעבר, עברת ניתוחים ואשפוזים מאוד מיותרים. אין לי איך לתאר את האלבון. אם הייתי מאובחנת קודם, הייתי מצילה את החצוצרות ואיתן את היכולת להירות באופן טבעי. זה היה פשוט שוק. הסיפורים הללו מבהירים עד כמה חיוני הצורך של נשים בבדיקה פשוטה ומהימנה לאנדומטריוזיס. מחקר של אוניברסיטת אוקספורד, שפורסם ב-2012, מצא כי הנטל הכלכלי הכרוך באנדומטריוזיס זהה לזה של מחלת הסוכרת סוג 2, והעריך את עלותה למשק האמריקאי לבדו ב-50 מיליארד דולר. אישה מגיעה למיון, מתאשפזת, ואז אומרים לה, לכי הביתה, יש לך כאבי מחזור. ואז היא מגיעה שוב, וזה משתק אותה, והיא מאבדת פוריות, אומרת ספיר לוי. זה פוגע לא רק בנשים עצמן, אלא גם מאמיס על מערכת הבריאות והחברה כולה. לכן לכולנו יש אינטרס להבחן את המחלה בזמן ולטפל בה כראוי. ההמצאה של ג'ינה לייף היא בשורה חשובה בהיבט של אבחון המחלה, ויש בה הרבה היגיון. מאשר דוקטור יובל קאופמן, מנהל המרכז הרפואי קרמל והמרכז הרב תחומי לטיפול באנדומטריוזיס. גם דוקטור ריאלד ברקוביץ', מנהל המרכז לאנדומטריוזיס בשיבא תל השומר והמרכז לאנדומטריוזיס של מקבי, מפרגן לבדיקה. אם הכלי הזה יהיה מהימן, הוא יהיה מדהים, הוא אומר. שוק של 22 מיליארד דולר. תחום הפמטק, טכנולוגיות הקשורות בנשים, נמצא כעת בנסיקה. לפי חברת המחקר פיצ'בוק מתחילת השנה, גייסו מיזמים בתחום מיליארד ו-200 מיליון דולר, קצב גבוה ב-50% מהשיא הקודם שנרשם ב-2019. להערכת חברת המחקר Global Market Insights, השוק כבר נעמד ב-22.5 מיליארד דולר, ועתיד לשלש את שוויו עד 2027. ומיזמים כמו ג'ינה לייף מבהירים שהמחקר והפיתוח כיום רק מגרדים את קצה הקרחון. דוקטור ברקוביץ', איך אתה מסביר את העובדה שעד היום לא חקרו הפרשות וגינליות? כל הדברים הכי גאוניים הם מתחת לפנס. גם כל נושא הביג דאטה שנכנס בשנים האחרונות הוא גיים צ'יינג'ר. יש לנו היום היכולת עם מאגרים גדולים של מידע לדעת המון ולשנות את הרפואה. דוקטור אורנה ברי לעומתו קושרת את התגלית למגדר של החוקרות. ההשקעה בבריאות האישה דורשת שינוי מחשבתי, שבו גם נשים מקדמות פתרונות מתאימים לגופן ולבריאותן. את השיטה פורצת הדרך של ג'ינה לייף כנראה רק אישה יכלה לגבש. צפיר לוי ויהודי רשף זוקפות זאת לא רק לזכות הנשים במחקר, אלא גם לנשים בשוק ההון. הרבה מהבאז סביבנו הוא תולדה של נשים שיש להן כסף ורוצות להשקיע, אומרת צפיר לוי. אני חושבת שהמין האנושי והצד הנשי שלו הבין שאם אין אני לי, מי לי. אני לא באה בטענות לגברים, אבל בסופו של דבר אתה מטפל בדברים שקרובים אליך. אז כשיש נשים עם כסף, מעמד אקדמי ויכולת יזמית, הן גורמות להתפתחויות בתחום שלנו. ולבסוף גם הצלחתן לגייס גברים שישקיעו בכן. נכון, גם לי וגם לשלומית יצא לעמוד מול פאנל משקיעים, 10 אנשים מעונבים ולדבר איתם על הפרשות וגינליות. אז בהתחלה יש חוסר נוחות, אבל היא נגמרת ברגע שהם מבינים את הפוטנציאל הכלכלי. משקיעים גברים הם מאוד מיומנים, הם לא מראים מה הם חושבים, בטח אם הם לא מהארץ. וברגע שהם מבינים שאנחנו יכולות להביא להם כסף ולעשות להם בלוקבאסטר, זה כל מה שמעניין אותם. הפרשות מהנרתיק הן אוצר של מידע. כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.